כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי י' בניסן תשע"ו, ערב חג הפסח תשע"ו, מסכת קידושין, דפים ממבט וממגימל. אתם מאזינים לרדיו כל חי המביא עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. זמן קצר והמלאכה מרובה, ערב חג הפסח תשע"ו, מיד מיד נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאות תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. מחמת קוצר הזמן, אנחנו פונים מיד מיד לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. עיקר העניין הוא לימוד שני הדפים שלנו היומיים, דפים מבית וממגימל, ממסכת קידושין. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף ממהי עמוד בית, ארבע שורות לפני סוף הדף, מן המילים הניחה, לרבי יהושע בן קורחה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונצליח. נמצאים אנו בעיצומה של הסוגיה בדין שליחות. הגמרא הביאה את המקור של הדין ששליחות מועילה בקודשים, אדם יכול למנות שליח לשחוט עבורו קורבן, מהפסוק שדרש רבי יהושע בן קורחה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, מלמד ששלוחו של אדם כמותו. מקשה הגמרא, אניחא לרבי יהושע בן קורחה, זה יהיה טוב לשיטת רבי יהושע בן קורחה שדרש מהפסוק ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, ללמד ששלוחו של אדם כמותו, ששוחט אחד משמש שליח לכל עדת ישראל. מובנים הדברים, אלא לרבי יונתן דמפיק לילה יקרא לדרשה אחרינה שדורש מהפסוק הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל דרשה אחרת, מלעלל מניין לנו שליחות בקודשים לשיטתו של רבי יונתן, ואיכן מצינו את המחלוקת הזו? דתניא, שנינו בברייתא במסכת פסחים דף ע"ח עמוד ב', רבי יונתן אומר, מניין שכל ישראל כולן יוצאים ידי חובתם בפסח אחד, כל ישראל יוצאים ידי חובת קורבן פסח בכבש אחד שנשחט עבור כולם, ואפילו שאין אפשרות שיגיע ממנו שיעור כזית לאכילה לכל אחד מישראל, לפי שנאמר בניין שחיטת קורבן הפסח ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, ספר שמות פרק י' ב' פסוק ו'. נשאלת השאלה, וכי כל הקהל כולם שוחטים ביחד את הקורבן? ולא דינו שאינו שוחט אלא אדם אחד בלבד? למדנו שרק שוחט אחד יכול לשחוט את הזבח. אלא מכאן מוכיח רבי יונתן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד. למרות שאין בו באותו קורבן, באותו כבש, שיעור כזית לאכילה לכל אחד ואחד, יוצאים כל ישראל ידי חובתם, כיוון שהאכילה אינה מעכבת בקורבן פסח, אלא די בכך שהכהן זורק את הדם לשם כל אחד מהמינויים. ומכיוון שרבי יונתן למד דין זה מכל קהל עדת ישראל, אם כן, נשאלת השאלה, שליח בקודשים מנהלי. מניין רבי יונתן למד שמועילה שליחות בשחיטת קודשים? הרי הפסוק הזה לא בא להשמיענו דין שליחות, אלא הוא משמיע לנו דין אחר. אם כן, מאיכן נדע ששליחות מועילה בקודשים? מנסה הגמרא לתרץ שנלמד שליחות בקודשים לרבי יונתן מיני, מן הפסוק הזה גופו, שלמרות שלמד רבי יונתן מפסוק זה שכל ישראל יוצאים בקורבן פסח אחד, עדיין יש ללמוד מן הפסוק הזה גם את הדין ששליחות מועילה בקודשים. זאת מאחר, וגם אם כל ישראל יוצאים בפסח אחד, עדיין לא ייתכן שכולם ישחטו אותו ביחד. מוכרחים אנו לומר שאחד שוחט עבור כולם ומדין שליחות. דוחה הגמרא ואומרת, ודיל משאי ניאתם, שונה הדין בקורבן פסח, דאית לי שותפות בגביו. השוחט את הקורבן הוא שותף בו, שרי לרבי יונתן מדובר בקורבן אחד שנשחט עבור כל ישראל. ולפיכך יכול הוא להיות שליח לשחיטתו, אבל עדיין לא למדנו ששלוחו של אדם כמותו, גם במקום שאין לשליח שותפות בו. אלא אומרת הגמרא מאחה, מוכיחה הגמרא ממקום אחר שמועילה שליחות בקודשים גם לדעת רבי יונתן מפסוק אחר, הנאמר אפו בקורבן פסח. יש להוכיח ששליחות מועילה בקודשים, נאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק ג', ויקחו להם איש סל לבית אבות, דהיינו סל אחד לכל משפחת בית אב, סל הבית. ואם היו אנשי המשפחה מרובים, ייקחו סל לכל בית ובית. מכך שנכתב איש בלשון יחיד ומשמע שאם אחד מבני המשפחה או מבני הבית ייקח את הסל עבור כולם, וימנה אותם עליו, נחשב הדבר כאילו כולם לקחוהו, שהרי הכתוב הוציאו בלשון רבים, ויקחו, מכאן שמועילה שליחות בקודשים. דוחה הגמרא ואומרת, ודיל מה אתם נמי? בפסוק ויקחו להם איש, הטעם שמועילה שם שליחותו, גם כן משום דעית לשותפות בגוויו. שכן, הלוקח את עשה, אף הוא שותף בו, שהרי הוא אחד מבני המשפחה הנמנית עליו. מסיקה הגמרא שאפשר בכל זאת להוכיח מפסוק זה שמועילה שליחות בקודשים בכל אופן. משום שאם כן, אם לא בא הפסוק הזה אלא ללמד שמועילה שליחות במקום שהשליח שותף בו, תראי קראי למה לי, מדוע צריכה התורה ללמדנו דין זה בשני מקומות, גם בפסוק ויקחו להם איש וגם בפסוק ושחטו אותו כל קהל, מדוע לא הסתפקה התורה במקום אחד, אלא על כוחך צריכה לומר, שאם אינו עניין לאיך דשייך, מכיוון שלא צריך את הפסוק כדי ללמד באופן שהשליח שותף בדבר, תנאו עניין לאיך דלא שייך. שים אותו איכן שהוא לא שייך, ולא כתבה אותו התורה, אלא כדי ללמד על אופן אחר, שאינו מדובר במפורש בפסוק. לפיכך, הפסוק הנוסף המלמד אף הוא על שליחות בקודשים, נאמר כדי להוסיף שאף אם אין לו שותפות בפסח, נעשה שליח לקנותו עבור כולם. והמושג הזה של אם אינו עניין, זו מידה בתורה, כמו כל המידות שהיא הלכה למשה מסיני ופירושו, פסוק בתורה שאי אפשר לפרשו שהוא מכוון לעניין המדובר בו, אם משום שהוא כבר נאמר במקום אחר ואם משום שאי אפשר לפרשו כפשוטו, יש לפרש את כוונתו לדבר אחר. ודרשת העניין לדבר אחר היא לדבר הקרוב למשמעותו של הפסוק. נסה הגמרא לדחות את התירוץ ומקשה. היי, הפסוק ויקחו להם איש אינו מיותר כדי שנוכל ללמוד ממנו שליחות במקום שאין שותפות בו. שכן מבא אלה לחדר רבי יצחק, הפסוק הזה נצרח לדרשתו של רבי יצחק. דאמר רבי יצחק, מסכת פסחים דף צדי א' עמוד ב', לפיכך נקטה התורה איש שלוקח שה עבור כולם כדי ללמדנו, איש, דהיינו אדם גדול זוכה לאחרים וקונה או מקבל במתנה עבורם, ויכול הוא אף למנותם על קורבן פסח, ולא הקטן זוכה, אבל קטן אינו יכול לזכות לאחרים, ואינו יכול לעשות שליח עבורם. תרץ את הגמרא ההוא, את הדין שקטן אינו יכול לזכות לאחרים, מאיש לפי אוכלו תחוסו נפקה, איש לפי אוכלו תתמנו על השה, משם יוצא הדין הזה, ממנו למד רבי יצחק את דינו, שמכיוון שהתורה מייתה את הקטן שאינו יכול למנות אחרים על פסחו, הוא הדין לכל מעשה שליחות שאינו יכול לזכות עבורם. אבל הפסוק ויקחו להם איש הוא מיותר, והוא בא ללמד שליחות בפסח, שגם כאשר אין לשליח שותפות בו, הוא יכול להיות שליח עבור המשלח. מוסיפה הגמרא ומקשה, והקטי ועדיין קשה, כיצד אפשר לומר שאת הדין שקטן אינו יכול לעשות שליח לאחרים לזכות עבורם, למד רבי יצחק מהפסוק איש לפי אוכלו, הרי הפסוק הזה מבא אלה הוא נצרח כדי ללמד דשוחטין את הפסח על היחיד, שמותר לשחוט קורבן פסח אפילו בשביל אדם אחד בלבד, ולא צריך לשוחטו דווקא בעבור חבורת אנשים. יש מחלוקת במסכת פסחים דף צדי א' עמוד א' בין רבי יהודה ורבי יוסי. רבי יהודה אומר שאין שוחטים את הפסח על היחיד, ורבי יוסי אומר שאם היחיד יכול לאוכלו, שוחטים עליו את הפסח. יש מחלוקת ראשונים, הרמב״ם סובר שצריך שיהיה אותו יחיד ראוי לאכול את כל הקורבן, ואילו רשי סובר שדי בכך אם הוא יכול לאכול כזית ממנו. והדין הזה נלמד מהפסוק איש לפי אוכלו שנאמר בלשון יחיד, ומשמע שנשחט הפסח אפילו על היחיד. אם כן בהכרח, צריך לומר שהדין שהקטן אינו נעשה שליח נלמד מהפסוק ויקחו להם איש. אם כן חוזרת הקושייה, מניין למדנו שליחות בקודשים כאשר השליח אין לו שותפות בו בקורבן? מתרץ את הגמרא סבר לה, רבי יונתן סובר כמאן דאמר אין שוחטים את הפסח על היחיד, אלא רק על חבורת אנשים, וכשיטת רבי יהודה, שם במסכת פסחים דף צדי א' עמוד א', שלמד זאת מה נאמר בקורבן פסחים, ספר דברים פרק ט"ז פסוק ה', לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. הוא דרש את המילה באחד מלשון ביחיד, כלומר, אין לך לשחוט את קורבן הפסח על היחיד. ומאחר וסבר רבי יונתן שאין קורבן פסח נשחט על היחיד, אם כן יכולו ללמוד מהפסוק איש לפי אוכלו, למעט את הקטן משליחות. ונמצא הפסוק ויקחו להם איש מיותר ללמדנו, שאף כאשר אין לשליח שותפות בקורבן, יכולו לעשות שליח. אחרי שהגמרה הביאה מקור ממנו נלמד דין שליחות, מקשה הגמרה על רב שלמד זאת ממקום אחר. ואלא עדה אמר רב גידל אמר רב, מה שאמר רב גידל בשמו של רב, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר בספר במדבר פרק למדלת פסוק חי, ונשיא אחד נשיא אחד ממתה תיקחו לנחול את הארץ. ביור הפסוק, שבעת חלוקת הארץ לשבטי ישראל נבחר נשיא מכל שבט ושבט שעסק בחלוקה עבור שבטו, וזכה בשבילם כפי מה שעלה להם בגורל. ומכאן למד רב את דין השליחות לכל דיני התורה, שהנשיא נחשב לשליחם של אנשי שבטו. וכשם שואיל לשליחותו בחלוקת הארץ, כך תועיל שליחות אף לכל עניין. מקשה הגמרא מדוע הוא צריך רב ללמד שליחות מחלוקת הארץ, תהי פה כלי שליחות מאחה, שילמד שליחות מקודשים ומגירושין, כפי שדרשנו לעיל. והגמרא אינה מקשה להפך מדוע צריך את הלימוד מקודשים וגירושין, ומדוע לא למדו זאת מחלוקת הארץ. זאת מאחר ובחלוקת הארץ היה לנשיא שותפות בארץ, שגם הוא נטל בחלק. לכן עדיף ללמוד מקודשים וגירושין, שאין לשליח שותפות בהם. והגמרא מוכיחה שרב לא למד שליחות מחלוקת הארץ, ומעמידה את דברי רב בעניין אחר. אומרת הגמרא, ותסבר הדעה שליחותי? וכי סבור אתה לומר שחלוקת הארץ על ידי הנשיא לבני השבט נעשתה מדין שליחות, ונוכל ללמוד ממנה לכל התורה כולה שתועיל שליחות? והקטנים לאו בני שליחות נינו, הרי בחלוקת הארץ היו גם קטנים, וקטנים לא שייכים בדיני שליחות כלל, כי אין הם נעשים שליחים לזכות עבור אחרים, או לזכות עבור אחרים, ואין אחרים נעשים שלוחים לזכות עבורם. ודיני שליחות לא נאמרו אלא בגדולים, אבל קטנים לא שייכים בהם כלל. וזאת מאחר, ובפרשת גירושין, משם אנחנו לומדים את דין שליחות, נאמר בתורה כי ייקח איש שמשמעו גדול, ולמדו מכך שקטן אינו עושה שליח. וכן בפרשת תרומה, ממנו גם כן למדו שליחות, מהפסוק אתם גם אתם, זה לא נאמר אלא לגדול, שראוי לתרום והקדשו הקדש ודיבורו חל, אבל קטן שאינו בכלל הפרשת תרומה, אינו בכלל שליחות. אלא בוודאי דרשת רב מהפסוק הנאמר בחלוקת הארץ הייתה בעניין אחר. וחייה כדרשתו דרב אבר רבונה. דאמר רב אבר רבונה, אמר רב גידל, אמר רב, אמר רב אבר רבונה בשמו של רב גידל שאמר בשמו של רב. ולמדנו את זה לעיל בדף רב ג' עמוד א', וזה מופיע גם במסכת יבמות דף קוף י' ח' עמוד ב'. מניין שזכין לאדם שלא בפניו, מניין שאפשר לזכות עבור אדם אחר אפילו ללא ידיעתו בדבר שהוא לטובתו ולזכותו. שנאמר בספר במדבר פרק למדלת פסוק חי, ונשיא אחד נשיא אחד ממתה תיקחו לנחול את הארץ. ובין האנשים שנחלו את הארץ היו גם קטנים, וכל מעשה הנעשה עבור הקטנים, הרי הוא כאילו הנעשה שלא מידיעתם, שכן ידיעת הקטן אינה מעלה ואינה מורידה, ובכל זאת זכה הנשיא עבורם את חלקם. אין זה אלא משום שדבר שהוא לזכותו של אדם, אפשר לעשות אותו עבורו גם ללא ידיעתו. יש מחלוקת בראשונים עם שחייה שלא בפניו מועילה מדין שליחות או מדין אחר. מי שסובר ששחייה אינה מדין שליחות, מביא ראיה לשיטתו מדברי הגמרא כאן שמענה לבאר שהנשיא זכה מדין שליחות עבור בני שבטו, מאחר והיו בהם קטנים שאינם בני שליחות. אלא הגמרא כאן מבארת ששחייתו הייתה מדין זכין לאדם שלא בפניו. אם כן מוכח ששחייה אינה מדין שליחות. כי אם שחייה הייתה מועילה רק מדין שליחות, כיצד יכול היה הנשיא לזכות לקטנים שבשבטו? הרי כשם שאין אחרים נעשים שלוחים שלהם, כך אין הם יכולים לזכות עבורם. אלא מכאן ראיה שהזכייה אינה מדין שליחות. תמאה עכשיו הגמרא כיצד ניתן ללמוד מחלוקת הארץ דין שחייה לאדם שלא בפניו. שואלת הגמרא, ותסבר הזכותי, וכי סבור אתה לומר שחלוקת הארץ אינה זכות בלבד עבור הנוכל, ואין בצד חובה כלל, ולפיכך אתה בא ללמוד מכאן לכל מקום שזכין לאדם שלא בפניו? החובה נמי איקה, הרי יש בחלוקת הארץ גם צד חובה, כיוון דאיקה דניחה לי בער ולא ניחה לי בביקה. יש אדם שנוח לו יותר שיהיה חלקו בער ולא בביקה, ואם ייפול חלקו בביקה, זו לא זכות גמורה עבורו, שכן הוא חפץ יותר בער. ואיקה דניחה לי בביקה ולא ניחה לי בער. ויש אחד שנוח לו יותר שיהיה חלקו בביקה ולא בער, ואם ייפול חלקו בער, אין הדבר נוח לו, שכן חפץ הוא יותר בביקה. ולמרות שכל שבט קיבל גם בער וגם בביקה, כאמור במסכת בבא קמא דף פ"א עמוד ב', אבל היו שחלקם בביקה גדול יותר, ואילו חלקם בער היה מועט יותר, והיו שחלקם בער גדול ובביקה קטן. ועוד ייתכן שכוונת הגמרא, שהשבט בכללותו קיבל הן בער והן בביקה, אבל בחלקו הפנימית של בני השבט, היה מי שנטל רק בער ומי שנטל רק בביקה. ולפיכך אי אפשר לומר שהנשיא זכה לבני שבטו מדין של זכין לאדם שלא בפניו. אם כן בוודאי אין ללמוד מכאן לכל מקום שתועיל שחייה שכזו. לכן מבארת הגמרא את דרשת רב מהפסוק האמור בחלוקת הארץ באופן אחר. ואלא אומרת הגמרא, כדי רב אבר רבונה דאמר רב אבר רבונה אמר רב גידל אמר רב, מיני ליתומים קטנים שבאו לחלוק בנכסי אביהם המת שבידין מעמידים להם אפוטרופוס שיברור לכל אחד מהם חלק יפה בירושה וישמור עליו ויטפל בו עד שיגדל הקטן, וכן שיעמוד לדין במקומם ויתן עבורם הן לחוב והן לזכות. מאיפה לומדים זאת? מפסיקה עכשיו הגמרא את דברי רב באמצע ומקשה, לחוב המאי, אם ברור לבית דין שיגרם ליתומים חובה על ידי האפוטרופוס, מדוע הם בכלל מעמידים לו אפוטרופוס לאותו קטן? מבארת הגמרא אל הכוונת דברי רב הם כך, מניין שבית דין מעמידים אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות, כלומר, בית דין מעמידים את האפוטרופוס מלכתחילה כדי שידון עבור הקטנים לזכותם, אלא שאף אם יגרם להם חובה ממעשיו, מה שעשה עשוי, תלמוד לומר, משיב רב, דין זה שממנים אפוטרופוס ליתומים לחוב על מנת לזכות, נלמד מהפסוק, ונשיא אחד, נשיא אחד ממתי תיקחו. כי גם הנשיא שחילק את הארץ וזכה בה לבני שבטו, נכנס לכך על מנת לזכות עבורם. אלא שלפעמים נגרם לאחד חוב, כאשר קיבל את חלקו במקום אחר מכאן שחפץ היה לקבל, והרי הוא כחב על מנת לזכות. וכשם שמעשי הנשיא הועילו, אף שגרם חוב כיוון שירד על פי בית דין, גם אפוטרופוס היורד לנכסי יתומים ברשות בית דין כדי לזכותם ונגרם להם חוב על ידו, מה אסף קיימים? ולפי דברי רב אילו, שלמד מחלוקת הארץ לחלוקת אפוטרופוס ביתומים שיכול גם לחוב על מנת לזכות, מובן גם כיצד למד רב מכאן זכייה לאדם שלו בפניו. כיוון שזכיית האפוטרופוס אפי מדין זכין לאדם שלו בפניו, אלא שהקלו בחכמים שתועיל גם במקום שיש בו חובה, אם היא נעשית על מנת לזכות. כלומר, הנשיא זכה לקטנים מדין זכין לאדם שלו בפניו, ולפיכך יש לנו ללמוד מכאן גם לגדולים שזכים לאדם שלו בפניו. אלא שביתומים קטנים יתחדש שגם זכייה שיכולה לבוא לידי חובה, מועילה בהם. לפיכך יש לנו ללמוד מכאן עוד דבר, שבית דין יכולים להעמיד אפוטרופוס לזכות ליתומים, אף על פי שיכול לצאת ממעשיו גם חובה. אילו הרן חולק על רשי ואומר שלמסקנת הגמרא אין למדי מחלוקת הארץ, אלא דין זה שבית דין מעמידים ליתומים אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות. אילו דין זכייה לא נלמד מכאן, לפי שחלוקת הארץ אינה צריכה לדין זכין לאדם שלא בפניו, כיוון ששם הארץ שלהם הייתה, וחלוקתם היא גילוי מילתא בעלמא. וכך כותב גם הרמב"ן במסכת בבא מציע דף עין א' עמוד ב'. מוסיפה עכשיו הגמרא לדון באפוטרופוס המחלק את נכסי היתומים. אמר רב נחמן אמר שמואל, יתומים שבאו לבית דין ומבקשים לחלוק בנכסי אביהם המת, בית דין מעמידים להם ליתומים הקטנים אפוטרופוס, אדם הממונה לפקח על נכסי יתומים ולטפל בצורכיהם, ובוררים להם חלק יפה. האפוטרופוס בורר עבור כל קטן את חלקו בשווה לאחיו, כדי שיהיה חלק יפה לכל אחד מהם. מפני שבית דין הוא אביהם של יתומים, וממונים עליהם ועל ממונם, ויש להם לחזר אחר תועלותם וזכותם. אם יגדילו, כאשר יגדלו היתומים ודעתו של אחד מהם לא תהיה נוחה מהחלוקה שעשה האפוטרופוס על פי בית דין בשבילו, יכולים למחות ולבטל את החלוקה ולחלק מחדש לפי דעתם. והמחאה מועילה רק אם מחה מיד כשגדל וידע מן החלוקה, אבל אם שעה, שעה אחת ולא מיכה, שוב אינו יכול למחות. וזה דווקא כאשר בא למחות ברוחות, דהיינו שטוען שאין הצדדים נוחים לו. אבל כשמוחה על טעות שנעשתה על ידי האפוטרופוס, שאז לכולי עלמא אפשר למחות, כדי לקמן, יכול למחות כל זמן שלא מחל במפורש. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי נחמן דידי אמר, אבל רב נחמן, למרות שהוא הביא דברי שמואל, הוא חולק עליו בדין הזה וסובר, שאם יגדילו, אינם יכולים למחות. ואם כן, מה הכוח בית דין יפה? אם תאמר שכאשר יגדלו היתומים יוכלו למחות במה שעשו בית דין בשבילם, במה גדול ונחשב כוחו של בית דין שאפוטרופוס חילק בשליחותם? הרי תמיד אפשר לבטל את דבריהם לאחר זמן. לכן, היות ובית דין כן כוחו יפה, סובר רב נחמן שגם כאשר יגדלו היתומים הם לא יכולים למחות ולבטל את החלוקה. מקשה הגמרא ומעיט לה לרב נחמן אם כן מה כוח בית דין יפה? האם אכן סובר רב נחמן שביטול דברי בית דין מחמת כן הוא זלזול בכבודו של בית דין, שלפיכך הוא אמר שאין היתומים יכולים למחות כשיגדלו? ואתנן, הרי שנינו במסכת כתובות דף צדיתת עמוד ב', שום הדיינים, שומת הדיינים, בית דין ששמו העריכו נכסים על מנת למוכרם ולפרוע מהם חוב, וטעו בשומה, שפיחתו שטות או תירו שטות, העריכו את הנכסים בשישית פחות מערכם, או שטעו והעריכו את הנכסים בשישית יותר מערכם, מכרן בטל, המכר בטל, והמכר חוזר. והגם שאין הונאה לקרקעות, ואם כן לא היה צריך להיות מכרן בטל, יש לתרץ שלא אמרו כן, אלא כשמוכר הוא בעצמו את קרקעותיו או את חפציו, אבל במוכר על ידי שליח, אז המכר בטל, ובעצם מעיקר הדין היה צריך להיות, שאפילו טעה בכל שהוא, המקח בטל. אלא משום כוח בית דין אמרו חכמים שעד שטות, עד שישית, המקח כן קיים. ואילו רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, מכרן קיים. גם כאשר טעו בית דין ופיחתו או הותירו יותר משישית, סובר רבן שמעון בן גמליאל שהמכר קיים, אלא שצריך להחזיר את ההונאה. ומה טעם אמר רבן שמעון בן גמליאל שהמכר קיים? ואם כן, אם תאמר שהמקח בטל, מה כוח בית דין יפה? במה נחשב כוחו של בית דין? ומסיימת הגמרא את הקושיה על רב נחמן, ואמר רב הונא בר חיננה, אמר רב נחמן, בשמו של רב נחמן, הלכה כדברי חכמים. שהם אמרו שהמקח בטל, הרי לנו שרב נחמן סובר, שבביטול דברי בית דין מחמת טעות אין חשש לזלזול בכבודם. מדוע אם כן ביתומים שחלקו על פי בית דין סובר רב נחמן, שאינם יכולים למחות ולבטל את החלוקה? ותרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין דברי רב נחמן. הדתהו, המשנה של שום הדיינים עוסקת באופן שהייתה לבית דין טעות שפיחתו שטות או תירו שטות, היה הפרש של יותר משישית, למעלה או למטה, בין המחיר האמיתי לבין המחיר שבית דין העריכו, לפיכך פסק רב נחמן שלא חוששים לכבוד בית דין והמקח בטל. הדלא טעו. אבל בחלוקת אפוטרופוס שאמר רב נחמן שהחלוקה קיימת ואי אפשר למחות, מדובר שלא הייתה לו לאפוטרופוס טעות. ולכן, משום כבוד בית דין, המקח קיים. יבוא היתומים כשגדלו ויאמרו שלא מוצא חן בהם הצדדים שבחר להם האפוטרופוס בקרקעות, הם לא יכולים לבטל את המקח. מקשה הגמרא, אידה לא טעו. אם שמואל ורב נחמן לא נחלקו אלא במקרה שלא הייתה טעות בחלוקה, מה יכולים למחות? מדוע אמר שמואל שיכולים היתומים למחות כשיגדלו, הרי החלוקה נכונה, ומה יש למחות ולחלוק פעם נוספת? משיבה הגמרא שמה שכתוב שיכולים למחות, היינו ברוחות. אם קיבל אחד היתומים את חלקו בצד דרום, וכבר הייתה לו קרקע אחרת בצד צפון שנפלה לו בירושה מאימו, והוא טוען שאין נוח לו לקבל עכשיו את חלקו בדרום, כי רצונו ששתי שדותיו תהיינה סמוכות זו לזו בצד צפון, אז במקרה כזה נחלקו שמואל ורב נחמן, האם יכולו למחות? או, כפי שסובר רב נחמן, שמפני כבוד בית דין החלוקה נשארת על מכונה. אומרת הגמרא בשורה השנייה בדף מבית עמוד בית. דנה הגמרא באחים שחלקו את הירושה והראה טעות בחלוקה. אמר רב נחמן, האחים שחלקו ביניהם את נכסי אביהן, הרי הם כלקוחות. נחשב הדבר כאילו כל אח הזוכה בחפץ מסוים מהירושה, קונה מאחיו את החלק שהיה להם בחפץ הזה, ונותן להם תמורת כך את חלקו בחפצים שהם רוצים לזכות לעצמם. לפיכך, דינם שווה לדין שאר לקוחות, שאר קונים, שאם טעו בשומת הנכסים, אם טעו בערכת שווי הנכסים, דנים אותם בדיני ההונאה שיש בכל מקח וממכר, כפי שהגמרא מיד תפרט. ובכמה מקומות בשס, במסכת בבא קמא, במסכת בבא בתרא, במסכת בכורות ובעוד מקומות, מצילו את המחלוקת הזו, האם האחים שחלקו את נכסי אביהם, האם הם נחשבים כלקוחות או נחשבים כיורשים? כלומר, שבשעת הירושה עדיין לא הוגדר למי שייך כל אחד בחלקי הירושה, ובשעת החלוקה בפועל מתברר למפרע שכל אחד קיבל חלק בירושה, וזהו חלקו שנפל לו בשעת מיתת אביו. ומי שסובר שהרי הם כלקוחות, סובר שאין ברירה, כלומר שאי אפשר לומר שמתברר למפרע שכל אחד זוכה בחלק שנפל לו בשעת מיתת אביו, אלא כל אחד נוטל חלק אחיו וכאילו החליפו זה בחלקו של זה. אם כן, אומר רב נחמן, האחים שחלקו הרי הם כלקוחות, ואם בשעת החלוקה טעו בשומת הנכסים בשיעור של פחות משטות, פחות משישית, נקנה מקח. חלוקתם קיימת ואין אחד מהם יכול לערער עליה. שכן, הוא הדין לגבי כל מקח וממכר, בין מוכר לקונה, שאם נמכר החפץ בשישית פחות משוויו, כגון דבר השווה 60, נמכר ב-50, ועוד פרוטה, וניתנה המוכר, מי שהפסיד הוא המוכר, או שנמכר יתר על שוויו בשיעור של פחות משישית משוויו וניתנה הלוקח, הפסיד הלוקח, המקח קיים, כיוון שדרך העולם למחול על הונאה שכזו, מאחר ואי אפשר לצמצם את הדמים ולמכור דבר בשוויו, המדויק. והראש מוסיף הסבר בזה, שהמתנה אומר בליבו, מתנה עם א', מלשון הונאה, כן? גם אם אני אתבע את המוכר, ייתכן והשמיים גם הם לא יעריכו את החפץ בשוויו המדויק, ולפיכך מקבל הוא עליו שתיקה ומוכל. והראש מסתפק האם אכן הטעם הוא משום מכילה, או שמה הסיבה שבפחות משטות המקח קיים, משום שכך הוא דרך מקח וממכר, שלפעמים הקונה חפץ מאוד במקח ומוכן להוסיף עליו יותר מכדי שוויו, ולפעמים המוכר מזלזל בערך המחר, לפי שאינו חפץ בו, שהוא דחוק למעות. לפיכך הצטות הוא בכלל דמי המקח, ואין כאן הונאה כלל. ההבדל בין שני ההסברים, לפי ההסבר הראשון, אף על פי שהמתענה מוכל, בוודאי אסור להונות לכתחילה אפילו בפחות משווה פרוטה, אבל לפי ההסבר השני, שעד שטות הוא בכלל דמי המקח, מותר להונות בפחות משטות אף לכתחילה. מסיים הראש ואומר שירא שמיים יוצא ידי כולם. ממשיך רב נחמן ואומר, ואם בשעת החלוקה טעו בשומות הנכסים בשיעור של יתר על שטות, ואפילו רק משהו יותר, כגון דבר השווה 60, שמו אותו ב-70 ועוד פרוטה, בטל מקח, בטלה החלוקה וחולקים הכל מחדש, כשם שלגבי מקח וממכר בטעות של יותר משטות המחירה בתהילה והחפץ חוזר למוכר ועלה מחזיר את המעות. אם בשעת החלוקה טעו בשומת הנכסים בשטות בדיוק, בשישית בדיוק, קנה ומחזיר הונאה, חלוקה קיימת, אלא שהיורש שקיבל בחלקו שווה שטות יותר מאחיו, צריך לתת להם את שוויו בדמים, שכן הוא הדין במקח וממכר, שבהונאה של שטות בדיוק, המקח קיים, אלא שצריך המענה להחזיר למתענה את כל דמי הונאתו. עכשיו בא רבא ומקביל את הכללים שאמר רב נחמן בהונאת פחות ויותר משטות. אמר רבא, הדה אמרן, יש כאלו שגורסים כאן הדה אמרת. מה שאמרנו, שאם טעו האחים בחלוקת הנכסים בשיעור של פחות משטות, נקנה המקח שהחלוקה קיימת ואין צריך להחזיר כלום? לא אמרן אין הדברים אמורים אלא דלא שב ישליח, כשלא חילקו את הנכסים על ידי שליח, אלא חילקו זאת בעצמם. אבל שב ישליח, אבל אם חילקו את הנכסים על ידי שליח וטעה השליח, ונתן לאחד יותר מאחיו, אפילו בשיעור הפחות משטות, אמר יכול המתענה לטעון לתקון אשדרתיך ולא לעבותי. אני מיניתי אותך לשליח כדי לזכות עבורי ולא לקלקלייני, ומכיוון שקלקלת נמצא שאינך שלוחי, ומה שעשית בטל וחולקים את הכל מחדש. ועד האמרן מוסיף רבא ואומר, מה שאמרנו שאם טעו ביותר משטות, יותר משישית, שבטל המקח לגמרי וחולקים את הנכסים מחדש, לא אמרן אין הדברים אמורים אלא בזמן דלא אמר, כשלא אמרו זה לזה, נפליגן בשומה דבי דינה, אבא ונחלוק על פי שומת בי דין. הם לא אמרו זאת, אלא שמו את הנכסים בעצמם וחלקום על פי שומתם. אבל אמר אבל הם אמרו זה לזה לפני ששמו את הנכסים, נפלוג בשומה דבי דינה, אבא נחלק את הנכסים בשומת בי דין, אפילו טעו ביותר משטות, אפילו אם טעו ביותר משישית, מכרן קיים. החלוקה קיימת, שכשאמרו כך, קיבלו על עצמם שתהיה לחלוקתם תוקף של חלוקה נעשית על פי שומת בי דין שדינה מבואר במשנה, שאף אם טעו בי דין ביותר משטות, יותר משישית, החלוקה קיימת. וכדעת רבן שמעון בן גמליאל שרבה פסק כמותו כפי שהגמרא תבאר לכמן. אומרת הגמרא דתנא, נאמר במשנה במסכת כתובות דף צדיתת עמוד ב', שום הדיינים, בי דין ששמו העריכו נכסים לצורך גבייתם, כגון ששמו את נכסי הלווה שאינו רוצה לפרוע למלווה כדי לדעת את שווי הנכסים, כדי לפרוע מהנכסים את חוב הלווה, שפיחתו שטות או תירו שטות, שמו הדיינים את הנכסים של הלווה פחות משוויים או יותר משוויים בשישית, לדעת חכמים מכרן בטל. רבן שמעון מגמליאל אומר, אף אם טעו הדיינים ביותר משטות, מכרן קיים. ורבה פסק הלכה כרבן שמעון מגמליאל, ולפיכך אמר שהאחים שאמרו נפלוג בשומה דבי דינה, בואו ונחלוק בשומת בית דין, מכרן קיים. ורבה מקביל גם את הכלל השלישי שאמר רב נחמן, ועד האמרן, ומה שאמרנו שאם הייתה טעות בשיעור שטות בדיוק, בדיוק שישית, שקנה ומחזיר הונאה, שהמחר קיים וצריך להחזיר את שיעור ההונאה, לא אמרן אין הדברים אמורים אלא במטלטלי, כשחלקו ביניהם את המטלטלים שירשו, אבל במקרקעי, אם טעו בחלוקת הקרקעות בשיעור שטות בדיוק, חלוקתם קיימת, ואין צריך להשיב את ההונאה לפי שאין הונאה לקרקעות, דין הונאה לא נאמר בקרקעות, אלא רק במטלטלין. דין הונאה נאמר בתורה בפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ד', וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. הפירוש מיד עמיתך הוא על מטלטלין שהם דברים הנקנים במסירה מיד ליד, כאמור בגמרא במסכת בבא מציע דף נ"ו עמוד ב'. ואם כן, לא נאמר בתורה איסור הונאה אלא במטלטלין בלבד, ואילו בקרקעות אין דין הונאה כלל. כך מפרש רש"י, אבל הרמב"ן על התורה כותב שהזרת התורה אל תונו איש את אחיו נאמר גם על קרקעות. מה שאמרו כאן שאין הונאה לקרקעות, הכוונה לדיני התשלומים שנאמרו בהונאה, שחיוב התשלומים הוא במטלטלין בלבד, ובשטות קנה ומחזיר הונאה, ובפחות משטות המקח קיים. ממשיך רבא ואומר, ואף במקרקעי, גם במקרקעין שאמרנו שאין בהם דין הונאה, לא אמרן אין הדברים אמורים אלא דפלוג באילויה, כשחילקו את הקרקעות על פי שומה, וכגון שהניח להם אביהם כמה שדות במקומות שונים, מהם יפות ומהם גרועות, ונטל אחד את חלקו מהקרקע היפה, ואחיו נטל חלק גדול יותר מהקרקע הגרועה. שמו את שתי הקרקעות שדמיין שוות זו לזו, או שאחד לקח מעות כנגד הקרקע, והתברר שטעו בשומה. בזה אין להם הונאה, כי מדובר בקרקעות. אבל פלוג במשחתה, אבל אם חילקו את הקרקעות על פי מידת החבל, אלא שטעו במדידה וקיבל אחד מהם חלק גדול יותר מאחיו, לא, לא נאמר הדין שאין הונאה לקרקעות, אלא באופן זה שווים קרקעות למטלטלין. ומאחר והטעות הייתה במדידה, יש הונאה ובטלה החלוקה לגמרי אפילו אם טעו במשהו. כדי רבא, כפי שנתבאר הדין הזה מדברי רבא. דאמר רבא, מסכת בבא מציע דף נ"ו עמוד ב' וכן במסכת בבא בתרא דף צדי עמוד א' ובמסכת מנחות דף סמכתת עמוד א', כל דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, כל דבר שנמכר או מתחלק לפי מידה או לפי משקל או לפי מניין, אפילו אם טעו במחירתו או בחלוקתו בפחות מכדי הונאה, פחות משישית, נמי חוזר, גם בזה החפץ חוזר לבעליו ובטל המקח או החלוקה. והטעם? לפי שאין אדם אוכל על הונאה פחותה משטות, אלא משום שאי אפשר לצמצם את הדמים ולמכור את החפץ במחירו המדויק. וכל זה, כשחילקו או קבעו את המחיר, לפי שומה. אבל כשמדדו או שקלו או מנו, כיוון שאפשר לדייק בכך, אין אדם אוכל על טעות שיש בזה. עכשיו בדף מבית עמוד ב' במרכז העמוד, חוזרת הגמרא לדון בעניין שליחות ומבארת שאין שליחות לדבר עבירה. אומרת הגמרא ועד אתנן מה ששנינו במשנה במסכת בבא קמא דף נ"ט עמוד ב', השולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן, הנותן גחלת בידי חירש או בידי שוטה או בידי קטן שאין בהם דעת לשמור את עצמם מי להזיק, והלכו והזיקו, פטור מדיני אדם, אין בית דין מחייבים את המשלח לשלם את הנזק ואינו נחשב כאילו הזיק בעצמו, לפי שאינו אלא כגרמה באלמה, שכל זמן שלא מסר בידם שלהבת או עצים דקים ונר, אין ברור הדבר שיזיקו, אף על פי שפטור בדיני אדם, חייב בדיני שמיים, חייב עונש בידי שמיים, ואם הוא באמת ישלם, הוא ייפטר מן העונש בידי שמיים. אבל אם שילח את הבעירה ביד פיקח והזיק, הפיקח חייב לשלם את הנזק שעשה, ואילו המשלח פטור גם מדיני שמיים. שואלת הגמרא והמאי, מדוע הפיקח חייב לשלם? נאמן, נאמר גם כאן, שלוחו של אדם כמותו, ויהיה המשלח חייב את תשלומי הנזק, ולא השליח. תרץ את הגמרא שהנה אתם שונה דינו של השולח את חברו להזיק, שלא אומרים בו שלוחו של אדם כמותו כבכל שליחות, משום דאין שליח לדבר עבירה, שלוחו של אדם לעשות עבירה אינו נחשב כמותו, ואין המשלח מתחייב בעשיית השליח, אלא נחשב השליח כעושה על דעת עצמו. והטעם שאין שליח לדבר עבירה, דאמרינן, אנחנו אומרים לשליח, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, כאשר הרב אומר דבר והתלמיד אומר את ההפך, לדברי מי יש לשמוע, בוודאי לדברי הרב, כלומר, על השליח היה לשמוע לדברי הקדוש ברוך הוא, הרב, ולא לדברי המשלח התלמיד, והמשלח פטור שיכול לטעון, סבור הייתי שלא ישמע לי השליח לעבור על דברי הרב. למרות שלבסוף עשה השליח את השליחות, אז לא בשליחותו הוא עשה זאת. אומר אסמה, לפיכך אם השליח אינו מומר שאינו חושש לעבור עבירות, אין המשלח יכול לטעון שסבר שלא ישמע לו לעבור עבירה, והמשלח חייב. כך פוסק גם הרמה בסימן שין פי ח' סעיף תתוו. יש מפרשים שמאחר ויש לשליח לשמוע לדברי הרב ולא לדברי התלמיד, לפיכך כאשר בשליחותו עובר על דברי הרב, לא נאמר בו דין שליחות כלל, שהרי דין שליחות נלמד מפסוקים מגירושין תרומה וקודשים, ובדברים אלו אין עבירה. יש סברה לומר שלא נלמד דין שליחות, אלא רק למקום שאין עבירה, כגון אלו. אבל במקום שיש עבירה ואין לשליח לשמוע למשלח, לא נתחדש כלל דין שליחות, ולפי זה, גם אם השליח הוא מומר שבוודאי עובר ויעבור על העבירה, מאחר והוא כישראל לכל עניין ודבר, אז גם כאן חל הכלל שאין שליח לדבר עבירה. והמשלח יהיה פטור. מקשה עכשיו הגמרא על הכלל שאין שליח לדבר עבירה. בבקשה הגמרא, ועד התניא מה ששנינו במסכת חגיגה דף יוד עמוד ב' וכן במסכת מעילה דף חף עמוד א', שליח שלא עשה שליחותו, מי שהיו אצלו מעות של הקדש וטעה וחשב שהם של חולין ומסרם לידי שליח שיקנה לו מהם דבר מה, אבל השליח לא עשה כפי שהצטווה וקנה בהם דבר אחר, השליח מעל ולא המשלח, וזאת מאחר ולא עשה את שליחותו של המשלח אלא קנה דבר אחר על דעת עצמו. אבל אם עשה השליח את שליחותו וקנה את מה שציווה עליו המשלח, נחשב הוא לשלוחו ולפיכך בעל הבית מעל. והבעל הבית הוא זה שחייב להביא קורבן מעילה ולא השליח. ולפי הכלל שנתבהר לאל שאין שליח לדבר עבירה, יש להקשות על הדין המבואר בברייתא הזו. כי עשה שליחותו דבעל הבית, כאשר עשה השליח את השליחות שציווה לו בעל הבית, למרות שזה עבירה בעל הבית, מי המעל? אתה אומר שהבעל הבית מעל? המי? מדוע הבעל הבית מעל? נעימה, גם באיסור של המעילה הזו, נאמר אין שליח לדבר עבירה ולא התייחסו מעשה השליח לבעל הבית, ומי שצריך להתחייב זה השליח. זאת אומרת שקושיית הגמרא היא, לפי הכלל שאין שליח לדבר עבירה, מדוע בעל הבית חייב על מעשה השליח? אבל זה שהשליח ודאי פטור מקורבן, זה ברור שהרי הוא מעל במזיד, וחיוב קורבן מעילה זה רק על המועל בשוגג. מתרץ את הגמרא שהייני מעילה, שונה דין שליחות במעילה מכל שליחות לדבר עבירה שבתורה, שאף שבכל מקום אין שליח לדבר עבירה כמבואר לאל, במעילה יש שליח, והטעם... כיוון די אלפא, מעילה נלמדת לעניינים רבים בגזירה שווה, חטא חטא מתרומה. במעילה נאמר בתורה חטא, בספר ויקרא פרק אי פסוק תדבב, נפש כי תמעול מעל, וחטאה בשגגה מקודשי השם. ובאוכל תרומה נאמר חטא, ספר ויקרא פרק חב בית פסוק תת, ולא יישו עליו חטא. והפסוק מדבר באוכל תרומה בשוגג. אם כן דורשים את המילה חטא האמורה בשניהם, בגזירה שווה. גזירה שווה זו נאמרה במעילה ותרומה לגבי דינים שונים, והרבה מדיני מעילה למידים מתרומה בגזירה שווה הזו. מה תרומה? משווי שליח. כשם שבתרומה יכול בעל הבית לשלוח שליח ולהפריש תרומה מפירותיו, כפי שלמדנו לעיל, בדף ממלף עמוד ב', שליחות בתרומה בבנייניו מגירושין ושחיטת קודשים. אף מעילה משווי שליח. גם במעילה, יכול בעל הבית לשלוח שליח, ומאחר שאין שום שליחות במעילה כי אם בדבר עבירה, הנה מוכח שיש בשליחות אף לדבר עבירה. אבל בשאר דיני תורה, הכלל הקובע הוא שאין שליחות לדבר עבירה. מקשה הגמרא שמאחר ולמדנו במעילה שליחות לדבר עבירה ונילף מינה, נלמד ממנה בבנייניו לכל התורה שיש שליח אף לדבר עבירה. מדרצת הגמרא שאין ללמוד ממעילה לכל התורה כולה. זאת למה? משום דעה ומעילה ושליחות יד, שני כתובים הבאים כאחד. מעילה שלמדנו בשליחות, למרות שזו עבירה, ושליחות יד בפיקדון, שומר שהופקד בידו פיקדון, והשומר השתמש בו לצורכו, אף אם לא חיסר ממנו כלום, אם נאנס הפיקדון לאחר מכן, ואפילו לאחר שכבר גמר השומר להשתמש בו, חייב השומר לשלם את דמי הפיקדון, ואף שהוא שומר חינם, והוא פטור מגניבה ועבידה, וכל שכן מאונסין, הוא יהיה חייב השומר לשלם את דמי הפיקדון, אם שלח יד בפיקדון, כי הרי הוא כגזלן, ומתחייב אפילו אם לבסוף הפיקדון נאנס ממנו. אז אם כן, שליחות יד בפיקדון שהוא דבר עבירה ונאמר בו שליחות, זה יחד עם מעילה, הם שני כתובים הבאים כאחד, שני פסוקים שנאמר בהם שיש שליחות לדבר עבירה, והכלל הקובע הוא שכל שני כתובים הבאים כאחד, שני פסוקים המלמדים אותו דין והיה אפשר ללמוד אותם זה מזה בבניין אב, ותרחק או תורה וכתבה את שניהם, אין מלמדים, אין ללמוד מהם בבניין אב לעניין נוסף שלא התחדש בו אותו דין, שכן אם רצתה התורה שילמדו מהכתובים הללו לכל דין אחר שבתורה, מדוע לא כתבה את הדין הזה רק באחד מהם והשני ילמד ממנו בבניין אב? אלא מכך שכתבה התורה את הדין בשני מקומות, מוכח שיש סיבה שאי אפשר ללמוד דין זה בבניין אב. גם פה, אם רצתה התורה שנלמד ממעילה לכל התורה שיש שליחות לדבר עבירה, למה היא כתבה את הדין הזה פעם נוספת בשליחות יד? הרי גם את שליחות יד ניתן ללמוד ממעילה. לכן אלו הם שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים, וממעילה חוזרת הסברה שאמרה הגמרא למעלה, דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, ובשאר דיני התורה באמת אין שליח לדבר עבירה. מקשה עכשיו הגמרא, מניין למדנו שבשליחות יד אכן יש שליח לדבר עבירה? אומרת הגמרא, מעילה שיש בשליחות אף בדבר של עבירה, למדנו הדאמרן, ממה שאמרנו לאל שדורשים גזירה שווה חטא חטא מתרומה. אבל מה שעכשיו אמרה הגמרא, שגם שליחות יד בפיקדון נאמר בדין שליחות לדבר עבירה, מהי? מאיכן למדנו זאת? מתרצת הגמרא, דתניא, למדנו זאת מהברייתא העוסקת בדין שומר חינם. מסכת בבא מציעא דף מ"ד עמוד א', וזה מופיע גם במסכת זבחים דף כ"ג. נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ז', ונקרב בעל הבית אל האלוקים, הכוונה אל הדיינים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, כלומר ששומר חינם שטוען שהחפץ שהופקד בידו נגנב צריך הוא להישבע שלא שלח בו יד שלא ישתמש בו בלא רשות הבעלים בשעה שהיה החפץ אצלו, ואז הוא ייפטר מלשלם את הגניבה. ומבואר בפסוק שדווקא אם לא שלח ידו בחפץ של חברו פטור מלשלם כשנגנב ממנו, אבל אם שלח ידו בפיקדון בזמן שהיה אצלו, הרי הפיקדון ברשות השומר מאותה שעה ואילך, והוא מתחייב אפילו באונסין שיתרחשו בחפץ אפילו אם הוא שומר חינם. עוד נאמר בפסוק שחייב השומר לשלם על כל דבר פשע, שאם פשע בחפץ חייב את השלומיו. בית שמאי אומרים שמפסוק זה שנאמר על הפשיעה לשון דיבור על כל דבר, יש ללמוד שבה כתוב לחייב את השומר על המחשבה, שאם קודם שנגנב החפץ השומר אמר או חשב בליבו שישלח בו יד, מחשבתו ירי כמעשה, והרי הוא כאילו שלח בו יד ממש, ואילו בית הלל חולקים ואומרים שאינו חייב עד שישלח בו יד ממש, אבל על מחשבה או אפילו על דיבור לשלוח יד, השומר פטור, שכן נאמר אם לא שלח ידו, משמע דווקא בשליחות יד ממש, חייב ולא במחשבה ובדיבור. הברייתא מביאה את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בדרשת הפסוקים. זאת אומרת שהברייתא תבאר את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ובסוף הברייתא יתבאר מניין למדו בית הלל, שנאמר דין שליחות בשליחות יד בפיקדון, למרות שזו עבירה. אומרת הברייתא, אמרו שאלו בית שמאי לבית הלל, מדוע אינכם מודים שאם חשב השומר לשלוח יד בפיקדון מיד הוא מתחייב, ולא נאמר על כל דבר פשע, מהמילה דבר משמע שעל דיבור בלבד מתחייב השומר. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, וכי כיצד ניתן לומר שחייב השומר בשליחות יד במחשבה בלבד, ולא נאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, משמע שחייב דווקא אם שלח ידו ממש ולא במחשבה בלבד. אמרו בית שמאי לבית הלל, אם כן, שאין השומר חייב אלא כאשר שלח יד ממש על כל דבר פשע, למה? למדוע נאמר בתורה על כל דבר פשע, שמשמעותו שבדיבור בלבד מתחייב השומר? הישיבו בית הלל לבית שמאי, שאם לא נאמר על כל דבר פשע, יכול הייתי לומר, אין לי שיתחייב השומר באונסין כאשר שלח יד בפיקדון, אלא אם כן שלח בה יד הוא בעצמו. אבל אם אמר השומר לעבדו ולשלוחו, שישלחו בו יד בפיקדון, וכך הם עשו, מניין שגם במקרה זה חייב השומר? תלמוד לומר, לכן אומרת התורה על כל דבר פשע שבדיבור זה שאמר לשלוחו לשלוח יד, מתחייב השומר. מכאן למדו בית הלל, שבשליחות יד מועילה שליחות אפילו בדבר של עבירה. ומאחר ונאמרה שליחות לדבר עבירה בשני כתובים, גם במעילה וגם בשליחות יד, אין הם מלמדים לשאר דיני התורה שתועיל בהם שליחות לדבר עבירה, ובאמת בשאר התורה אנחנו אומרים, אין שליח לדבר עבירה. מקשה הגמרא לתירוץ הזה שהוא אינו מיישב אלא לשיטת בית הלל. אני חל לבית הלל שמאחר ולמדו מהפסוק על כל דבר פשע שמועילה שליחות, אם כן נכתבה שליחות בדבר עבירה בשני כתובים, והם לא מלמדים לשאר כל התורה. אלא לבית שמי דמוק מלי לאי קרא במחשבה כמעשה, הם לומדים מהפסוק על כל דבר פשע, לחייב את השומר שחשב רק לשלוח יד בפיקדון, כאילו הוא עשה מעשה בידיים, והוא מתחייב, ולא התחדש בתורה במקום נוסף חוץ ממעילה, שיש שליחות בדבר עבירה. אם כן, נילף מיני, נלמד ממעילה לכל התורה כולה, ונקבע שיש שליח לדבר עבירה. מתרץ את הגמרא בדף מ"ג עמוד א', גם לדעת בית שמי אין ללמוד ממעילה לכל התורה, משום דאב המעילה הוא תביחה ומחירה. תביחה ומחירה זה תשלומים שהטילה התורה לגונף שור עושה וטובח או מוכר אותם, שהוא משלם על הסט תשלומי ארבעה ועל השור תשלומי חמישה. אז גם מעילה וגם תביחה ומחירה הם שני כתובים הבאים כאחד, גם במעילה וגם בתביחה ובמחירה חידשה התורה את הדין הזה שיש שליח לדבר עבירה. וזאת אומרת שגם אם שלח אדם שליח לטבוח או למכור את הגניבה שגנב הוא בעצמו, הגנב חיה ולא השליח. וממילא רואים מפה שיש שליח לדבר עבירה. אם כן, כבר למדנו שכל שני כתובים הבאים כאחד, כל שני פסוקים המלמדים את אותו הדין, אין מלמדים למקום אחר שגם בו ינהג הדין הזה. והדין הזה נוהג דווקא בשני המקומות בהם אמרה תורה שיש שליח לדבר עבירה. עכשיו מפרשת הגמרא מיכן למדנו שיש שליח לדבר עבירה בשני כתובים אלו. מעילה שיש בה שליחות גם בדבר עבירה למדנו מהדה אמרן, כמו שאמרנו לאל בדף מבית עמוד ב', שדורשים גזירה שווה חטא חטא מתרומה. אמנם על מה שאמרה הגמרא שגם בתביחה ומחירה יש בה שליחות לדבר עבירה, יש להקשות מאיכן למדנו זאת. מתרץ את הגמרא אמר קרא, נאמר בתורה בעניין גנב ששחט או מחר את הגניבה שבידו, ספר שמות פרק חפה לפסוק למדזיין, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו ומחרו. התורה כתבה את דין התביחה סמוך לדין המחירה כדי להשוותם, ולומר לנו, מה מחירה על ידי אחר? כשם שמחירה אי אפשר לה להיעשות, אלא על ידי אדם נוסף, שכן הגנב הוא המוכר, והלוקח הוא הקונה, אף תביחה, אפילו אם לא טבח את הגניבה בעצמו, הוא לא שחט בעצמו את השור או את השה, אלא על ידי אחר שאמר לשלוחו לטבוח, התורה חייבה את הגנב ותשלומי ארבעה וחמישה, כאילו הוא טבח בעצמו. והיא רבי ישמעאל תנא, בבית מדרשו של רבי ישמעאל למדו את הדין הזה, שיש שליח לדבר עבירה בתביחה ומחירה, מה נאמר בפסוק, וטבחו או מחרו, ולא נאמר וטבחו ומחרו. מאיתור המילה או, דרשו לרבות את השליח, שגם אם טבח או מחר על ידי שליח, חייב הגנב את השלומי ארבעה וחמישה. ולמרות שבהרבה מקומות בשס דורשים מהמילה או למעט, לחלק ולא לרבות, צריך לפרש שכל פסוק נדרש לפי עניינו. כגון במקום שגם בלי המילה או היה מתמעט, אם כן מוכח שזה שכתבו את המילה או זה בא לרבות. ובמקום שגם בלי המילה או היינו מרבים, המילה או באה למעט. משיכה הגמרא ואומרת וי חזקי, התנא בבית דרשו של חזקי עמדו, שיש שליח לדבר עבירה בתביחה או מחירה, מה נאמר בפסוק לגבי תשלומי ארבעה וחמישה. נאמר שם חמישה בקר ישלם תחת השור. המילה תחת היא מיותרת, שכן די אם היה נאמר חמישה בקר ישלם לשור. מה זה תחת השור? לדרוש ממנו לרבות את השליח. ומה דורשים מהמילה תחת שנאמרה בהמשך הפסוק וארבעה צון תחת עשה? דורשת הגמרא במסכת בבא קמא דף ס"ז עמוד ב', שאם גנב צון שווה מנה, אינו נפטר בכך שמשלם ארבעה צון כחושים ודלים, אלא חייב לשלם ארבעה צון ששוויים מנה כל אחד. מבררת הגמרא מניין שאין שליחות לדבר עבירה לפי הדעה הסוברת ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים. שואלת הגמרא, אני חלמן דאמר שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. מובן, מדוע אין למדים ממעילה לכל התורה כולה שיש שליח לדבר עבירה? כי הדין הזה נכתב גם בתביחה ומחירה, מלבד מה שנכתב במעילה, ולכן אין למדים ממנו לכל התורה. אלא למאן דאמר למי שסובר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים בבניין אב גם למקום שלא נכתב בו הדין הזה. וזוהי שיטת רבי יהודה במסכת סנהדרין דף ס"ז עמוד ב', ואם זה מצלצל ומוכר לכם, אז תדעו שלמדנו את זה גם לאל בדף ל"ה עמוד א'. אז לשיטת רבי יהודה שסובר ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, מה יקרא למאמר, מה הטעם שיש לומר לדבריו, ומדוע בעצם לא נלמד ממעילה לכל התורה כולה, שכשם שבמעילה יש שליח לדבר עבירה גם בכל מקום, כך הוא הדין, שיש שליח לדבר עבירה. מתרץ את הגמרא, גלי רחמנה בשחוטי חוץ, שאינו חייב, אלא אם כן שחט בעצמו מחוץ לעזרה. אבל אם שחט על ידי שליח, המשלח פטור, שכן בפרשת שחוטי חוץ נאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ג', איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך. המילה ההוא היא מיותרת, כדי לומר לך, הוא, אם שחט הוא בעצמו חייב, ולא אם שחט על ידי שלוחו, שבאופן זה השליח חייב המשלח פטור. ולמדנו שאין שליח לדבר עבירה בשחוטי חוץ. שואלת הגמרא, אף דאשכחן גבי שחוטי חוץ, למרות שמצאנו שחידשה התורה לגבי שחוטי חוץ, מישהו ששחט מחוץ לעזרה ועבר עבירה. למדנו משם שאין שליח לדבר עבירה, אם הוא שלח שליח לשחוט קודשים מחוץ לעזרה, אבל בכל התורה כולה מנהלן. מנהל לנו בכל התורה כולה שאין שליח לדבר עבירה. משיבה הגמרא דיאליף משחוטי חוץ. לאחר שפרשה התורה בשחוטי חוץ שאין שליח לדבר עבירה, יש ללמוד מזה בבניין אב לכל התורה כולה. דנה הגמרא עכשיו, מדוע העדיפו ללמוד משחוטי חוץ שאין שליח לדבר עבירה, ולא למדו ממעילה ותביחה, שיש כן שליח לדבר עבירה. מקשה הגמרא, עד יאליף משחוטי חוץ, עד שאתה למד בכל התורה כולה שאין שליח לדבר עבירה, ואתה עושה זאת בלימוד משחוטי חוץ, ניליף מאנך, נלמד מאילו, ממעילה ותביחה ומחירה. ואף בכל התורה כולה, תועיל שליחות לדבר עבירה. מתרצת הגמרא, עד הר כתב רחמנה, מלבד מה שנתמעט בשחוטי חוץ, הוא ולא שלוחו, חזרה התורה וכתבה בעונשו של מי ששוחט מחוץ לעזרה, מיעוט נוסף למעט שליח, שנאמר שם ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. גם פה המילה ההוא מיותרת ובאה ללמד, שרק כאשר שחט בעצמו חייב קרת, אבל אם שחט על ידי שליח, המשלח פטור. ואם אינו עניין לגופו, ומאחר ובשחוטי חוץ אין צורך למעט שאין שליח לדבר עבירה, שכן כבר נתמעט מתחילת הפסוק, תנאו עניין לכל התורה כולה. נלמד ונחרט האיש ההוא לכל התורה כולה. שאין שליח לדבר עבירה. שואלת הגמרא ולמאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים ואין ללמוד ממעילה ותביחה לכל התורה, אלא מסברה אנחנו אומרים שאין שליח לדבר עבירה לפי שדברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, אם כן, הני ההוא, ההוא, בשני המקומות שמופיעה המילה ההוא, בפסוק לגבי שחוטי חוץ ומיותרות המילים הללו, מה הידר ישבעו, לשם מה הם נאמרו, מה הם באו למעט, משיבה הגמרא חד, אחת מהתיבות ההוא נאמרה כדי למעוט שניים שאוחזים ביחד בסכין ושוחטים מחוץ לעזרה שאינם חייבים חטאת, ויש הגורסים ברשי שפטורים מקרת, ואחד, אחת מהתיבות ההוא באה ללמד שדווקא הוא חייב, כלומר שחייב רק אם הוא שוחט לרצונו, משום שהמילה ההוא משמע שיהיה בהווייתו, כלומר שתהיה עשייתו כמו שהוא רוצה, וביישוב דעתו בלי דבר שמכריחו לעשות את ההפך מרצונו, ולא אם היה אנוס שאנסו לשחוט קודשים בחוץ. וכמו כן יש ללמוד שהוא חייב קרת דווקא כששחט במזיד, ולא כששחט בשוגג שלא ידע שיש איסור בדבר. וכן, הוא חייב דווקא כשיודע שעושה איסור, ולא כאשר היה מוטעה על ידי אחרים שיתעו לומר שמותר לשחוט קודשים מחוץ לעזרה. מבררת הגמרא מאיחן ממעטים שניים אוחזים בסכין ומוטעה לתנא שדורש מהמילים ההוא שאין שליח לדבר עבירה. שואלת הגמרא ואידך התנא האחר שדורש מהתיבות ההוא שנאמרו בשחוטי חוץ, והוא לומד מכך שאין שליח לדבר עבירה, מאיפה הוא לומד את הפטור של שניים האוחזים בסכין ואנוס ושוגג ומוטעה? אומרת הגמרא, הוא דורש זאת מהוא ההוא, שיכול היה לאמר דם יחשב לאיש הוא. הוסיפה התורה את ההי בהתחלה של המילה, כדי למעט ולפתור את אילו. אומרת הגמרא, ואידך התנא האחר הדורש מהמילים ההוא למעט שניים שאוחזים בסכין וכן את השוגג, מה הוא עושה עם ההי בתחילת המילה? הוא ההוא לא דריש, הוא לא דורש את האות הי שנאמרה בתחילת המילה, כי כך דרכה של התורה לכתוב בכל מקום, ואין כאן איתור כלל. מקשה עכשיו הגמרא על דברי שמאי הזקן שסובר שיש שליח לדבר עבירה. אומרת הגמרא, והדתני ומה ששנינו בברייתא, האומר לשלוחות צא הרוג את הנפש, הוא השליח שהרג חייב מיתה, ואילו שולחיו פטור, מאחר ואין שליח לדבר עבירה. שמאי הזקן חולק ואומר, משמו של חגי הנביא, שולחיו חייב, שנאמר בתוכחתו של נתן הנביא אל דוד המלך, דוד המלך שלח לקרוא אליו את אוריה החיתי מן המלחמה, וכשבא לפניו ציווה עליו לשוב לביתו, אבל אוריה סירב לשוב לביתו ונשאר בפתח בית המלך. והוא אמר לדוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא על ביתי? כי ראה דוד שאין אוריה שב לביתו, שלחו למחרת בחזרה למלחמה, כשבידו מכתב עבור יואב שר הצבא, ובמכתב כותב דוד שיעמידו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ולא יעזרו לו, ועל ידי כך יוכה אוריה וימות, לכך היה. ולאחר שתמו ימי האבל על אוריה, שלח דוד ולקח את בת שבע אשת אוריה לו לאישה. והנביא מעיד, וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם, ולאחר כל זאת בא נתן הנביא בשליחות השם להוכיח את דוד על אשר עשה. דורשת הגמרא מהפסוק הזה שהוכיחו נתן הנביא על שהרג את אוריה, ששלוחו של אדם כמותו גם בדבר עבירה. נאמר שם בפסוק, ספר שמואל ב' פרק י' ב' פסוק ט', את אוריה חיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. ואף על פי שלא דוד העמיד את אוריה במקום שהוא יארג, אלא יואב הוא שעשה זאת בשליחותו, נחשב לדוד כאילו הוא הרגו, שבאיסור רציחה יש שליח לדבר עבירה, ומאחר ולא מצאנו דרשה שדווקא ברציחה יש שליח לדבר עבירה, אם כן בהכרח שסובר שמאי הזקן, שכך הוא הדין בכל דבר עבירה, ששלוחו של אדם כמותו. מקשה הגמרא, מאחר והוכחנו עד כה שאין שליח לדבר עבירה, מה הייתה עמד דשמי הזקן? מה טעמו של שמי הזקן שלמד שיש שליח לדבר עבירה בכל התורה כולה? מתרץ את הגמרא כסבר, סובר שמי הזקן שני כתובים הבאים כאחד מלמדים. לפיכך למידים ממעילה ומתביכה לכל התורה שיש שליח לדבר עבירה. מכך שכתבה התורה בשחותי חוץ פעמיים את המילה ההוא, אין דורשים למעט את השליח, אלא מאחד הוא דורש שמי הזקן למעט שניים אוחזים בסכין ושוחטים, ומהמילה ההוא השנייה ממעט את האנוס, השוגג והמוטעה, והוא ההוא לא דריש, ואת ההי הידיעה בראש המילה, הוא לא דורש. ומאחר ולא למדנו בשחותי חוץ שהשליח פטור, לומדים מתביכה ומחירה שבכל התורה כולה יש שליח לדבר עבירה. הסבר נוסף לדברי שמי הזקן והיבעיית אימא מביאה הגמרא, אם תרצה אמור לעולם דריש, גם שמי הזקן דורש את האיתור של האות ה' שבתחילת המילה ההוא, למעט שניים אוחזים בסכין ומוטעה. ומהמילה ההוא הראשונה לומדים שאין שליח לדבר עבירה בשחותי חוץ. מהמילה ההוא השנייה לומדים שבכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה. ומאחר ואין שליח לדבר עבירה, מה היא חייב? מה התכוון שמי כשאמר שהמשלח חייב? חייב הכוונה בדיני שמיים, כיוון שבשליחותו נגרמה מיטה לחברו. שואלת הגמרא על התירוץ הזה, מאחר ואף לדברי שמי אין המשלח חייב אליה בדיני שמיים, מכלל אם כן משמע, דתנא קמא, שפטר וחלק על שמי הזקן סבר, שאפילו מדיני שמיים נמי פטור המשלח, ותמוע הדבר לומר שיפטור תנא קמא אפילו מדיני שמיים, והטעם שפשוט שיש לחייבו בדיני שמיים, כי שנינו ברייתא במסכת בבא קמא דף נ"ו עמוד א', הסוחר עדי שקר כדי שיעידו לחברו, כגון הסוחר עדי שקר שיעידו שראובן חייב לשמעון מנה, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ומטעם זה גם השולח שליח להרוג את חברו, יש לחייבו בדיני שמיים. משיבה הגמרא, אכן גם תנא קמא סובר שחייב המשלח בדיני שמיים. אלא דין הרבה ודין הזוטה איכא בעיניו, עונש גדול ועונש קטן, זו המחלוקת שיש בין תנא קמא לשמאי הזקן. כלומר, שמחלוקתם האם העונש בידי שמיים שמקבל המשלח הוא גדול ונחשב לו כאילו הרגו בעצמו, או שעונשו מועט ואינו אלא כגורם איתה לחברו ולא כהורגו ממש. תנא קמא שאמר שהמשלח פטור הקל בעונשו של המשלח, ואילו לשמאי עונשו של המשלח גדול. והיא באה את אימא ביור נוסף בדעת שמאי הזקן. תאמר שאף ששמאי מודה שבכל דיני התורה אין שליח לדבר עבירה, מה שהוא סובר שהשולח את חברו להרוג את הנפש חייב המשלח, שאיני אתם שונה שליחות לעניין הריגה מכל שליחות לדבר עבירה, כיוון דגלי רחמנה, גילה הקדוש ברוך הוא בעניין הריגה, שהשולח חייב שנאמר אותו הרקת בחרב בני המון, אבל בכל התורה, באמת אין שליח לדבר עבירה, מאחר ולומדים זאת משחותי חוץ שנאמר בו ונחרט האיש ההוא, הוא ולא שלוחו. מברר את הגמרא ועידה, חתן האחר שחולק על שמי הזקן וסובר שגם בהריגה אין שליח לדבר עבירה, כיצד הוא יפרש את הפסוק שהביא שמי כראיה לדבריו, ואותו הרקת בחרב בני המון? מברר את הגמרא שלדעת תנא קמא פירוש הפסוק הוא כך, הרי לך, הריגת אוריה החיתי נחשבת לדוד כחרב בני המון, כהריגת אותם אנשים שמתו במלחמה בחרב של בני המון. מה חרב בני המון אין אתה נענש עליו? כשם של האנשים שנהרגו בחרב בני המון, אתה לא נענש, הרי לא נהרגו לדעתך. אף על הריגת אוריה החיתי אין אתה נענש עליה. ומוסיפה הגמרא לבאר מה איתה, מה הטעם שאין אתה נענש על הריגתו, לפי שמורד במלכות אבא. אוריה היה מורד במלכות. והמורד במלכות חייב מיתה. ואיכן מצאנו שהיה אוריה מורד במלכות? וכאמר לי, אומר אוריה לדוד ואדוני יואב וכל עבדי אדוני על פני השדה חונים. ומאחר וכינה את יואב אדון בפני דוד המלך, נחשב דבר זה למרידה במלכות, שנראה מדבריו שהוא מקבל בפני המלך את מרותו של אדם אחר. רב המקביל לדינו של שמי, שלא לכל דבר יש שליח לדבר עבירה. אמר רב, אפילו אם תמצא לומר, אפילו אם תפרש שסבר שמי, שחייב מיטה את המשליח שליח להרוג את הנפש, ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים, והוא ההוא לא דריש, ולדבריו וכל התורה כולה יש שליח לדבר עבירה, כפי התירוץ הראשון שתרצה הגמרא, מכל מקום מודהו שמי הזקן, ואומר לשלוחו צא, בעול את הערבה ואכול את החלב, או אכול את החלב, שהוא השליח חייב ושולחיו פטור. ולא אומרים כאן שלוחו של אדם כמותו והתחייב המשלח. והטעם הוא, לפי שלא מצינו בכל התורה כולה, זה נהנה וזה מתחייב. בשום מקום בתורה לא מצאנו שאדם נהנה, וחברו מתחייב על ידי כך. כיוון שבמקרה כזה אין השליח מתכוון במעשיו לקיום שליחות משלחו, אלא להנעת עצמו בלבד, כך מסביר הנודע ביהודה. ולכן בדברים שיש בהם הנאה, ודאי שהוא השליח מתחייב, ולא המשלח. דנה הגמרא באדם שנשלח לעשות דבר, האם יכולו להעיד עליו לאחר זמן. איתמר אומרת הגמרא, רב אמר שליח שנשלח לקדש אישה ועשה כן, נעשה עד ומצטרף לעד נוסף שראה את הקידושין להעיד על כך שהאישה אכן קיבלה את הקידושין, והיא מקודשת. וי רבי שילה, חכמי הישיבה של רב שילה אמרי, אין שליח נעשה עד, השליח אינו יכול להעיד על הקידושין. רש"י מוסיף שמחלוקת רב ודווי רב שילה זה גם בשליח שנשלח על ידי הלווה להחזיר חובו למלווה. הוא הדין בשליח לגירושין שגם בו נחלקו. לא הזכיר רש"י את עניין הקידושין משום שעיקר המחלוקת הייתה בקידושין. מה שאין כן שליח לממונות מאחר ויש מקום לומר שנוגעים מבעידותם, לכן הוא צריך רש"י לומר שגם בזה סובר רב ששליח נעשה עד. מברר את הגמרא מה איתם הדווי רב שילה, מה טעמם של החכמים מבית מדרשו של רבי שילה, שאמרו שאין השליח נעשה עד, מאיזו סיבה יש לנו לפסול את השליח מלעיד על הקידושין? אלא אם האם תאמר שהסיבה היא משום דלא אמר לי המשליח לשליח, הבא לי עד, אהיה לי עד על הקידושין, אלא מעתה אם קידש את האישה בפני שניים ולא אמר להם לפני כן אתם עידי על הקידושין, אך אינם ידלו אבי קידושי? האם גם באופן כזה לא יחולו הקידושין משום שלא איחדו את העדים מתחילה? אלו בוודאי חלים הם. אם כן הוא הדין השולח קידושין על ידי שליח, שאף שלא אמר לו להיות עד עליהם, יכולו להעיד על כך. אלא אומרת הגמרא, הסבר המחלוקת בין רב לדווי רב שילה הוא כך. רב אמר שליח נעשה עד עלומי כמעלמינה למילתי. חיזוק יתר נותנים לשליח כיוון שלידו נעשה הדברים. כלומר, יש בעידותו חוזק יותר מאשר בעידות שנאמרת על פי ראיית העדים לבד. שכן השליח יכול להעיד על גוף המעשה שהרי הוא זה שעשה אותו. ואילו סתם עדות אינה אלא ראיה בלבד. דווי רבי שילה אמרי, אין שליח נעשה עד כיוון דאמר מר שלוחו של אדם כמותו. ממילא, אבל אין נעשה השליח כגוף וכגופו של המשלח. וכשם שאין אדם מעיד על קידושי עצמו, אף השליח שהוא כמותו אינו יכול להעיד על הקידושין הללו שהיה בהם שליחו. בקשה הגמרא על רב שסובר ששליח נעשה עד. מי טבעי, שנינו בברייתא, אמר לשלושה אנשים צו וקדשו לי את האישה, דינו שאחד מהם נעשה שליח ומקדש את האישה, ואילו השניים הנוספים נעשים עדים. דברי בית שמאי, בית הלל אומרים, כולם שלוחין הן ואין שליח נעשה עד, כלומר, אף אחד מהם אינו יכול להעיד על הקידושין. מדייקת הגמרא, עד כאן לא פליגי בית שמאי על בית הלל, אלא בשלושה שאמר זאת לשלושה, לפי שבאופן כזה יכולים הם להיחלק, כאשר אחד מהם מקדש, ואילו השניים הנוספים יהיו עדים. אבל בשניים, דברי הכל, לא. בשניים דברי הכל שלא יוכל השליח להעיד, וקשה על רב שאמר ששליח נעשה עד. מדרץ את הגמרא, הוא דאמר רב סבר כי אי תנה, כשיטת התנה דלהלן ששנה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל באופן אחר. דתניא, שנינו בברייתא, רבי נתן אומר בית שמאי אומרים השליח לקדש ועד אחד נוסף עמו מצטרפים להעיד על הקידושין, לפי ששליח נעשה עד, ובית הלל אומרים צריך לקידושין שליח אחד, ועוד שני עדים נוספים שיוכלו להעיד עליהם, כיוון שאין שליח נעשה עד. לפי הברייתא הזו יש מחלוקת בדבר אם שליח נעשה עד או לא, בית שמאי סוברים ששליח נעשה עד, ורב סבר כבית שמאי. שואלת הגמרא, ורב שהיה מתלמידי בית הלל, יאמר את דבריו כבית שמאי? תרץ את הגמרא, איפוך, תהפוך את השיטות. בית הלל הם שאמרו ששליח ועד אחד לפי ששליח נעשה עד, ובית שמאי סוברים שליח ושני עדים מכיוון ששליח לא נעשה עד. נמצא אם כן, שרב שאמר שליח נעשה עד סובר כבית הלל. נוסח אחר מביאה הגמרא במחלוקת רב ודווי רבי שילה, ולפיו אין קושייה על רב כלל. ורב אחא ברי דרב אמתני איפכא, הוא שנה את השיטות במחלוקת רב ודווי רב שילה, להפך ממה ששנינו עד עכשיו. רב אמר אין שליח נעשה עד, ואילו דווי רבי שילה אמרי שליח נעשה עד. פוסקת הגמרא והלכתה שליח נעשה עד. אמר רב אמר רב נחמן, מי שאמר לשניים צאו וקדשו לי את האישה, הן הן שלוחיו לקדש את האישה, והן הן עידיו להעיד על הקידושין. וכן בגירושין, אם שלח שניים לגרש את אשתו, אותם השניים הם השלוחים למסור את הגט ליד האישה, ואף יכולים הם להעיד על כך שהאישה התגרשה. וכן בדיני ממונות, אם שלח הלווה את חובו למלווה בידי שני שליחים ואמר להם, תפרעו לפלוני חוף שיש לו עליי, אף על פי שהם שלוחיו, מעידים הם שפרה את חובו. ומבאר את הגמרא מדוע צריך רב נחמן להשמיע את הדין הזה בכל אלו. וצריך רב נחמן להשמיענו ששליח נעשה הד הן בקידושין, הן בגירושין והן בדיני ממונות. די השמוינן בקידושין, בלבד היינו אומרים שהטעם ששליח נעשה הד, כיוון שאין לו כל נגיעה בעידותו, משום דלמי שרקעתי. עד קידושין בא בעידותו לאסור את האישה על כל העולם כדין אשת איש, לפיכך מסתבר שהיינו אומר שקר, שכן מה לא לאסור אותה סתם. אבל גירושין ניחו שיש מקום לחשוש שמה עיניו נתן בה השליח, ומחמת כן הוא מעיד שנתן לה את הגט אף על פי שהגט נאבד או נקרא ולא הגיע לידה, לכן צריך רב נחמן לחדש, שגם בגירושין לא חוששים לכך והשליח נעשה עד. ויהי השמוינן גירושין אם רב נחמן היה משמיע לנו ששליח הגירושין נעשה עד, היינו אומרים שרק בגירושין נאמן ואין חוששים ששקר בפיו, משום דאיתת לביתרי לא חזיה, אישה אינה יכולה להינשא לשני אנשים. ומכיוון שהעדים הם שניים, בוודאי הם אינם משקרים, שכן לא יוכלו שניהם לקבל תועלת מן העדות הזו. אבל בממונה, כשהלווה שולח את חובו למלווה בידי שניים, היי מה אני מפלג פלגי? נחשוש שמה לא נתנו את הכסף למלווה אלא חילקו אותו ביניהם, ובשקר הם מעידים שפרה. לפיכך צריכי כל הדינים האלו להשמיענו שבכל מקום שליח נעשה עד. מבררת הגמרא כפי איזו שיטה סבר רב נחמן שאמר ששליח נעשה עד גם בדיני ממונות. שואלת הגמרא מייקה סבר, מה סבר רב נחמן שאמר ששליח נעשה עד בממון ואינו נחשב לנוגע בעידות? איקה סבר אם סובר רב נחמן שהמלווה את חברו בעידים, צריך הלווה לפורו בעידים ולא יהיה נאמן לטעון שפרה למלווה ואפילו בשבועה, אלא אם כן יביא עידים שיעידו לו על כך. אם הוא סובר כך, כיצד נאמנים השליחים להעיד שמסרו את הכסף למלווה ופרו את חובו של הלווה? הרי הני השליחים הללו נוגעים בעידותו, נינו יש להם נגיעה בעידותם, כלומר, יש להם סיבה ורצון להעיד כפי שאמרו. זאת כיוון, דיאמרי לא פרעני, אם יאמרו שלא פרו את הכסף למלווה ולא יעידו על כך, אמר לו, יאמר להם הלווה, פרעוני, תחזירו לי את הכסף שמסרתי בידכם להעבירו למלווה. אלא לעולם אומרת הגמרא כסבר רב נחמן, המלווה את חברו בעידים, אין צריך לפורו בעידים, ונאמן לומר שפרעו בינו לבין עצמו. ומי גודייך לי למימר האדרינו ללווה, מתוך שיכולים לטעון שיחזירו ללווה ולהיפטר ממנו, יכולים למימר פרינה למלווה, יכולים להעיד ולומר, פרענו את הכסף למלווה. ומכיוון שכן, שוב אין השליחים נוגעים בעידות כשאמרו פרענו, מאחר וגם אם הם יאמרו שיחזירו ללווה, יהיו נאמנים ויפטרו. אומרת הגמרא ואשתא כעת דתקון רבנן שבועת אסת. עכשיו שתקנו חכמים שבועה על כל מי שכופר בכל, אף על פי שמדין תורה הוא פטור, שוב אין השליחים נאמנים להעיד למלווה, מאחר והם שוב נוגעים בעידות, שכן, אם לא יאמרו שהעבירו את הכסף למלווה אלא יחזירו ללווה, ישביע אותם הלווה, שבועת אסת, שאכן כדבריהם כן הוא. יש לחשוש שמה שהם העידים שפרו למלווה אינו אלא כדי להיפטר משבועת אסת. לכן משתבי אני עידים די יאבין עלי, צריכים העידים הללו השליחים להישבע שאכן נתנו את הכסף למלווה, ומשתבה המלווה דלא שקי לי, ואילו המלווה צריך להישבע שהוא לא קיבל את הכסף מן השליחים, ופרה לי לווה למלווה, ואז הלווה יהיה חייב לפרוע את הכסף למלווה. מוריי ורבותיי, אחיי וריי, אנחנו חותמים את לימוד דפים מבית ומגימל ממסכת קידושין עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה לומדים מהפסוק ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל? שאלה שנייה, לרבי יונתן, מניין לומדים דין שליחות בקודשים? שאלה שלישית, לרב נחמן, איכן אומרים הכוח בדין יפה ואיכן לא אומרים? שאלה רביעית, איכן בטל המקח גם בפחות משטות ואיכן קיים גם ביותר משטות? שאלה חמישית, מה דין הונאה בקרקע? שאלה שישית, מה לומדים מהפסוק על כל דבר פשע? שאלה שביעית, מדוע לא לומדים ממעילה שיש שליח לדבר עבירה בכל התורה כולה? שאלה שמינית, מניין נלמד שיש שליחות בתביחה ומחירה? שאלה תשיעית, מה סברת שמי הזקן שברציחה המשלח חייב? השאלה האחרונה, מה היה המרד של אוריה החיתי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, ערב פסח תשע"ו, יום שישי, י"ד בניסן תשע"ו, בו סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דפים מ"ב ומ"ג ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, א' דחול המועד פסח תשע"ו, ט"ז בניסן תשע"ו, יום הקרבת קורבן העומר בזמן שבית המקדש היה קיים, ונלמד דף מ"ד ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח וגאולה קרובה לבוא. חג שיהיה מלא בבשורות טובות, בניסים ונפלאות, בישועות בנחמות, עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב, ויושפע שפע רב בכל העולמות, אם ושמחת בחגיך והיית אך שמח. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב. ולהתראות, חג כשר ושמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.